אנחנו בפרק ה' בהלכות תלמוד תורה. הנושא הוא כבוד הרב, דהיינו ההלכות שקשורות ליחס הנכון לרבו של האדם. ואמרנו כבר שרבו כאן בהלכות האלה זה רבו מובהק, הרמב״ם יגיד את זה בסוף הפרק. הוא אומר שכל מה שנאמר בפרק הזה, במה דברים אמורים? ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חוכמתו. אבל אם לא למד ממנו רוב חוכמתו, הרי זה תלמיד חבר ואינו חייב בכבודו בכל הדברים האלו. אחד הדברים שחז"ל מאוד מקפידים עליהם זה העניין שלא להורות הלכה בפני רבו. והבפני רבו הזה, זה לא דווקא ממש בנוכחותו, אלא כפי שאנחנו רואים עכשיו בהלכה ג', פרק ה', הלכה ג', היה בינו ובין רבו 12 מיל, 12 מיל, זה כל מיל הוא בערך קילומטר, ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. כלומר, במרחק של 12 מיל, אגב, השיעור הזה של 12 מיל מקורו בזה שזה מחנה ישראל, זה היה השיעור של אורך מחנה ישראל במדבר. אז אם אתה בתוך המחנה של הרב, דהיינו במרחק של 12 מיל ממקומו, אסור לך לענות על שאלות הלכתיות בלי לקבל רשות מהרב. אבל אם אתה מחוץ למקום הזה, וזה באקראי שמישהו שואל אותך, מותר לך להשיב. אם כן, היה בינו ובין רבו 12 מיל ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. ולהפריש מן האיסור, אפילו בפני רבו מותר להורות. אם אתה רואה בן אדם שעובר על איסור, כיצד? כגון שראה אדם עושה דבר האסור, מפני שלא ידע באיסורו או מפני רשעו, יש לו להפרישו ולומר לו דבר זה אסור, ואפילו בפני רבו. ואף על פי שלא נתן לו רבו רשות. שכל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. כלומר, אם אתה רואה שיש מישהו שעושה עבירה, ואתה יכול להפריש אותו, למנוע אותו, אז אף על פי שזה בנוכחות הרב, מותר להגיד לו, אסור לעשות דבר כזה. למה? כי כבוד התורה יותר חשוב מאשר כבודו של הרב. אם הוא עובר על איסור, זה מצווה להפריש אותו מהאיסור. עכשיו, העניין של הוראה בפני רבו, שאם הוא מעבר ל-12 מיל, אז מותר, במה דברים אמורים? בדבר שנקרו נקרא. כך צריך לקרוא, זאת הגרסה הנכונה. שנקרו נקרא, כלומר שהזדמן. אבל לקבוע עצמו להוראה ולישב ולהורות לכל שואל, אפילו הוא בסוף העולם ורבו בסוף העולם. אסור לו להורות עד שימות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו. כלומר, להפוך לרב קבוע של איזושהי קהילה, שתפקידו להורות הלכה באופן קבוע, אסור בשום אופן, אפילו בקצה העולם, אלא אם כן רבו נתן לו רשות בחיי רבו, או אם רבו כבר לא בחיים, אז כמובן שמותר לו לשמש כפוסק הלכה, כמורה הוראה קבוע, אחרי פטירת רבו. אבל כל עוד שרבו חי, להורות הלכה באופן מקרי, רק במקרה שהוא רחוק מרבו 12 מיל, ולהורות באופן קבוע, בשום אופן לא, רק אם רבו נותן לו רשות להיות רב ולהורות הלכה באופן קבוע. לא, פה מדבר על להורות, להורות הלכה. גם, האמת היא שגם ללמד, אפילו לא הלכה, אם יש לו רב מובהק, אז הוא צריך לקבל את רשותו. זה כתוב באופן מפורש בתשובה שמופיעה פה אצלנו למטה, אבל גם בהלכה ב' בעצם הרמב"ם אומר את זה. איזה הוא חולק על רבו? זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו, ורבו קיים. כן? אז אפילו אם זה רק ללמד, לא לפסוק הלכה, ללמד תורה באופן קבוע, הוא צריך לקבל רשות מרבו. למטה יש פה תשובה ש... הרמב״ם מאוד מחמיר בדבר הזה. מישהו שאל אותו על מקום שהיה בו דיין קבוע שפוסק הלכות לרבים, והוא גם מלמד הלכה, ובא איזה איש לגור במקום הזה, והקהיל מסביבו ציבור והתחיל ללמד אותם, בלי שירשה לו הדיין הנזכר. ואז הרמב״ם נשאל, האם זה בסדר, האם מותר לאדם, הדיין הזה לא היה רבו של אותו איש. ואז הוא מפרט את כל, את כל ההלכות האלה. אז הוא אומר שאם זה, אם זה תלמיד חכם שהוא בעצמו יודע ללמד, והוא לא תלמיד של הדיין הזה, אז הוא לא חייב ליטול ממנו רשות. זה לא... אמרנו גם בפעם הקודמת, תלמיד חכם לא חייב להיות כפוף לתלמיד חכם אחר שהוא גדול ממנו, אלא אם כן הוא רבו. אם יש שני תלמידי חכמים, שאפילו כשאחד הוא יותר גדול מהשני, מותר לכל אחד להגיד את דעתו ולהורות הלכה כפי שהוא מבין. אבל הוא אומר שבאותו מקום, באותו מקום שהדיין הזה מלמד, לבוא וללמד באותו מקום, נגיד יש בית כנסת ששם אותו הדיין נותן שיעורים קבועים, באותו מקום לבוא וללמד בלי רשותו, אז הוא אומר שזה ודאי לא ראוי, זה יש בזה זלזול בדיין, והוא אומר שאל תבוא ותאמר לי שהעיקר ללמד הרבה תורה. מה שטען מהרבצת תורה, התכלית המושגת מתלמוד תורה היא יראת שמיים. זאת התכלית של לימוד תורה. אז אם בן אדם מתנהג בצורה שהיא לא ראויה מבחינת המידות שלו, מבחינת ההתייחסות בין אדם לחברו, והכבוד של שהוא צריך לרחוש לאדם שהוא כבר שם בעל מעמד, אז פירוש הדבר שהוא מלמד תורה בלי יראת שמיים. והתכלית המושגת לתלמוד תורה היא יראת שמיים. ולכן הוא אומר שמי שנטפל לריבוץ תורה, כלומר להרבצת תורה לפי מחשבתו, בניגוד לתנאים שלימדונו חכמים, זה דבר שהוא אין לו שום ערך והוא חמור, ואסור לאדם לדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, אם זה ממש באותו מקום שהאדם הזה היה מלמד בו, הרמב"ם מתייחס לזה מאוד בחומרה. טוב, בכל אופן, לגבי המקרה שמותר לו ללמד, דיינו, אם רבו כבר אינו בחיים, אז הוא אומר, ולא כל מי שמת רבו מותר לו לשב ולהורות בתורה, אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראיה, תלמיד שהגיע להוראה. מה זה תלמיד שהגיע להוראה? צריך להבין שזה שבן אדם למד אצל רב, זה עדיין לא הופך אותו לרב. הוא צריך להיות אדם שהגיע להוראה, כלומר שאו שרבו אמר לו, אתה יכול להורות הלכה, או שאם רבו כבר לא בחיים, הוא צריך להיות בטוח בעצמו שהוא הגיע להוראה, שהוא הגיע כבר לרמה כזאת שיכול להורות הלכה. וכל תלמיד שלא הגיע להוראה, הוא מורה, הרי זה שוטה, רשע וגס רוח. ועליו נאמר, כי רבים חללים מפילה. מי שהוא קופץ ומורה הלכה, בלי שיש לו ידע מספיק, לא קיבל רשות מחכם אחר, והוא בעצמו גם לא הגיע לדרגה כזאת שהוא יכול להחליט בעצמו שהוא יכול להורות הלכה, אלא הוא פשוט מתוך איזה קלות דעת או מתוך גאווה, הוא מתחיל להיות מורה הלכות, זה דברים חמורים מאוד, עליו נאמר כי רבים חללים מפילה. וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה, ונותן מכשולות לפני העברים. ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, שחלק מהפסוק מדבר על מי שלא הגיע להוראה הוא מורה, וחלק מדבר על מי שהגיע להוראה ואינו מורה. יש אחד שהוא יודע להורות הלכה, אבל הוא שותק, הוא לא אומר כלום. וזה גם כן דבר לא טוב, מפני שהוא מונע תורה, והוא מונע מאנשים לדעת את ההלכה, ועל ידי כך להסיר מכשול. הוא נותן מכשול לפני העברים, כלומר לפני אנשים שלא יודעים את ההלכה, ובמקום להגיד להם, להורות להם, הוא נמנע, הוא שותק. ולכן אמרו חכמים גם עליו, ועצומים כל הרוגיה. אז מה זאת אומרת חכם שהגיע להוראה ואינו מורה? אז שוב, או שהוא קיבל סמיכה מרבו, שרבו באמת כבר צמח אותו להוראה, או שאם רבו כבר לא בחיים, או שלא היה לו רב מובהק, הוא למד בעצמו, אז הוא צריך לעמוד את עצמו, הוא צריך לתת לעצמו דין וחשבון, האם הוא באמת במצב שהוא יכול להורות הלכה, האם הוא הגיע לרמה כזאת שהוא יכול להורות הלכה או לא. לפעמים זה באמת קשה להחליט, אבל בן אדם רציני, אז הוא נותן לעצמו דין בחשבון, והוא מחליט בזמן הנכון. הרי יש פה מצב שכאילו לפני הזמן אסור לך להורות, אחרי הזמן גם כן לא, כי חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, זה גם לא טוב. אז הוא צריך לדעת לכוון את השעה ולהגיד, זהו, אני עכשיו יכול להורות הלכה. זה צריך בשביל זה יראת שמיים, להגיע באמת למסקנה הנכונה. כן, בבקשה. כן. כן. בסדר, זה פשוט העניין של ההרגשה שאתה נמצא ליד רבך. כלומר, אם אתה נמצא באיזה עיר אחרת ומישהו שואל אותך איזו שאלה באופן מקרי, אז מותר לענות. אבל אם אדם נמצא קרוב לרבו, אז ההגדרה של הקרבה זה לפי המושג הזה של המחנה ישראל, 12 מיל, זה גם נוגע גם לאיסור תחומים. אנחנו אומרים שתחומים של 12 מיל דאורייתא, כלומר שלצאת למרחק של יותר מ-12 מיל מהמקום שבו שובתים בשבת, זה כבר איסור דאורייתא של תחומים. אז יש דבר כזה ש-12 מיל זה מרחק שהוא עדיין בתוך התחום, הוא בתוך זה בסך הכל איזו הגדרה שחכמים נתנו ליחס של היראת כבוד שצריך להיות האדם לרבו. אם אתה נמצא קרוב לרבך, אז תשתוק, אל תורה על הלכות. ואם אתה רחוק, ועכשיו לך תחפש את הרב עכשיו מרחק של יותר מתחום מחנה ישראל, אז בזה מותר לו להורות באופן זמני. טוב, זאת הגדרה כזאת, זה לא אי אפשר לשאול למה דווקא הגדרה. כלומר, אנחנו גם יודעים את המקור של ההגדרה. אבל אפשר היה כמובן גם לקבוע קביעה אחרת, אבל זה מה שחכמים קבעו. בכלל, כל העניין הזה של הכבוד לרב, זה שני דברים. זה א', זה עניין של הכרת טובה. כלומר, שאתה יודע שמישהו, הוא לימד אותך את כל רוב חוכמתך, ואתה כבר מרגיש את עצמך כאילו שאתה לא צריך אותו. זה בעצמו מידה מגונה. אבל יש פה עוד דבר, שהמושג של כבוד התורה הוא מושג שהוא מהותי ללימוד תורה. זה לא כמו אם אתה לומד מישהו דבר אחר, מאיזה מקצוע. גם זה אתה צריך להתבייש בשביל להרגיש שאתה כבר מתחכם יותר מהרב שלך, מורה הלכה בפני רבך, אם זה גם במקצועות אחרים. אבל בתורה, העניין של כבוד התורה הוא דבר מהותי, מפני שכפי שאמרנו, התכלית של תורה זה יראת שמיים. כלומר, תורה זה לא סתם איזה ידע. תורה זה עניין של דרך חיים. המושג תורה זה בעצם הוראה, זה דרך חיים. אז פה הסתירה היא הרבה יותר בולטת. אם אתה לא הולך לפי המידות הנכונות בהתייחסות שלך אל התורה, אז התורה היא לא תורה. זה לא סתם ידע אינטלקטואלי שאתה אומר, אני יודע מה זה חשוב, איך אני מתייחס, מה אני מתייחס. פה היחס הוא מאוד עקרוני, הוא חלק מהעניין. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, שכבוד תורה יותר חשוב מלימוד תורה. לגבי השאלה אם קריאת מגילה דוחה לימוד תורה, אז הגברה שם דנה, האם צריך להפסיק, מי שמלמד תורה ברבים, הוא צריך להפסיק את הלימוד בשביל קריאת המגילה. והגמרה מנסה להביא הוכחה מזה שצריך לבטל את קריאת המגילה בשביל הלוויה של תלמיד חכם. אז הגמרא אומרת, כבוד תורה כאמרת? שאני כבוד תורה, שהעשה של כבוד תורה הוא עדיף. כלומר, כבוד התורה זה יותר חשוב מאשר לימוד התורה. אם יש עניין של להשתתף בלווייתו של תלמיד חכם, אז פה יש עניין של היחס שלך אל התורה, היחס שלך אל, 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 אל הכבוד שאתה חולק לתורה. וזה ודאי עדיף על פני עוד לימוד של עוד איזה שעה של לימוד. אז אם הגמרא אומרת, אם מבטלים את מקרא מגילה בשביל לוויה של תמיד חכם, זה עדיין לא אומר שיבטלו אותו בפני לימוד תורה רגיל, כי לימוד תורה רגיל, או כן, אם כבוד תורה דוחה מקרא מגילה, זה עדיין לא אומר שתלמוד תורה דוחה מקרא מגילה, מפני ש כבוד תורה עדיף מתלמוד תורה. למה כבוד תורה עדיף מתלמוד תורה? הרי לכאורה זה להפך, התורה וכבוד התורה. לא, כבוד התורה זה היחס שלך אל התורה. אז אתה תדע עוד דף אחד, או תדע עוד איזה הלכה. זה לא כמו שאתה מראה את היחס שלך אל התורה, שהוא יחס של כבוד, שהוא מראה את היראת שמיים שלך. זה לא עניין רק של עוד ידע, עוד דף ללמוד. זה איך אתה בסופו של דבר מתייחס לתורה. או יש דבר דומה לזה, בסוף מסכת מגילה, הגמרא אומרת ש הגולל את ספר התורה נוטל שכר כנגד כולם, יותר מאשר הקוראים. מה, למה? כי הגולל את ספר התורה, הוא מראה את היחס שלו אל ספר התורה. הרי הגלילה זה עניין של לסגור את הספר בצורה מכובדת. אז סוגרים את ספר התורה וקושרים אותו ועוטפים אותו, וזה מראה איך אתה מתייחס אל התורה. אז הגולל נוטל שכר כנגד כולם, הוא נוטל שכר יותר מאשר הקוראים. למה? שוב פעם, כי היחס אל התורה הוא יותר חשוב מאשר הלימוד. לכן כל ההלכות האלה של כבוד התורה שנזכרות פה, זה לא שדואגים לרב שהוא לא יהיו לו מתחרים, חס וחלילה. זה לא העניין. העניין הוא שהתלמיד צריך להרגיש את היחס הנכון אל הרב. ואם הוא לא מרגיש את היחס הנכון אל הרב, אז חסר לו משהו פה בתכלית של לימוד תורה. אלו התלמידים הקטנים, אני אמשיך לקרוא, שלא ירבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדון ולהורות בישראל, הם המרבים את המחלוקות, והם המחריבים את העולם, והמחבים נערה של תורה, והמחבלים קרם השם צבאות, ועליהם אמר שלמה וחוכמתו, יחזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר. כלומר שיש מצב שבו אנשים שלא הגיעו להוראה קופצים ועושים את עצמם לרבנים ומבקשים להתגדל בפני עמי הארץ, והם, הרמב״ם נותן להם פה כמה וכמה מחמאות שהם מחריבים את העולם ומחבים את נרה של התורה ומרבים מחלוקות בישראל. וזה דבר שבאמת צריך מאוד להיזהר ממנו להיות מודע לו, שתורה זה לא בשביל להתגדל ולא בשביל לעשות רושם על מישהו מהקהל או על עמי הארץ או על אחרים, אלא זה רק צריך להיות דברים שהם לשמם ובאמיתיותם, אחרת זה מביא קלקול במקום תיקון. אסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו, ואפילו שלא בפניו. ולא יזכיר שמו בפניו, ואפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו, כדרך שעושה בשם אביו, אלא ישנה שמם, ואפילו לאחר מותם. והוא שיהיה השם פלי, שכל השומע ידע שהוא פלוני. ההלכה היא שאסור לאדם לקרוא לרבו בשמו, זה קודם כל, גם כשהוא קורא לו ישירות, וגם כשהוא מזכיר אותו, אז הוא לא מזכיר אותו בשמו הפרטי, ונוסף לכך, אם יש לו שם חריג, שם פלאי, כפי שרמב"ם קורא לזה, כלומר שם שהוא לא, נדיר, אז אפילו לקרוא למישהו אחר, כאילו שהוא קורא לרב שלו, כאילו לקרוא למישהו אחר שיש לו אותו שם, באופן שיחשבו שהוא קורא לרב שלו, אפילו זה הוא צריך להימנע, ושלא יהיה מצב שבו יחשבו שהוא קורא לרבו בשמו. ולא ייתן שלום לרבו או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים הרעים ומחזירים זה לזה. אלא שוכל לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי. ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. צריך להגיד לרב שלום בצורה מכובדת ולא בצורה רגילה שהוא אומר שלום לחבר. שלום עליך רבי. או אם הרב היה הראשון, אז הוא עונה לו, שלום עליך, רבי ומורי. וכן לא יחלוץ תפיליו בפני רבו. לחלוץ את התפילין זה מישהו, זה משהו שהוא, יש בו קצת חוסר כבוד. כשאתה חולץ את התפילין, אתה בדרך כלל ככה תופס את את התפילין ומרים את הכובע או את הכיפה, וזה משהו שהוא לא נעים לעשות אותו בפני אדם שאתה מתבייש ממנו. אז לכן לא יחלוץ תפילה בפני רבו, ולא יסב, כלומר בסעודה, אם הוא אוכל ביחד עם רבו, שלא יישב בהסיבה. הסיבה זה הישיבה הזאת על צד שמאל, כמו בליל הסדר, שזה דרך חירות. זה לא מתאים כשהוא יושב על יד רבו, אלא יושב כי יושב לפני המלך, ולא יתפלל לפני רבו, ולא לאחר רבו, ולא בצד רבו. כלומר, לא לעמוד ממש על יד הרב ולהתפלל, לא מאחוריו, לא לפניו, לא בצדו, ואין צריך לומר שאסור לו להלך בצדו, אלא יתרחק לאחר רבו, ולא יהיה מכוון כנגד אחוריו, ואחר כך יתפלל. אסור לו גם לעמוד במרחק מסוים מאחורי רבו ולהתפלל מאחוריו, כי אז זה נראה כאילו שהוא משתחווה לו. ולא ייכנס עם רבו למרחץ. כל הדברים האלה זה משום הכבוד שהוא צריך לרחוש לרבו המובהק. לא יושב במקום רבו, ולא יכריע דבריו בפניו, ולא יסתור את דבריו. כלומר, כאשר הרב אומר משהו, אז לא אומרים לו, לא נכון. אתה יכול לחשוב אחרת, אתה יכול גם בסופו של דבר, אחרי שיצאת מהרב, להישאר בדעתך. אבל אתה לא יכול לסתור את דבריו בצורה בוטה. אתה יכול לשאול. לשאול, הרי למדנו כך וכך, הרב לימד אותנו כך וכך, תכף אנחנו נראה שהוא יזכיר את העניין הזה, שתמיד כל דבר שבן אדם שואל, אז הוא צריך לא לשאול בצורה לא מנומסת. אבל לסתור את דבריו ודאי שאסור. כלומר, להגיד מיד מה שהרב אומר זה לא נכון, זה ודאי אסור, אלא צריך לומר את זה בלשון אחרת. ולא יושב לפניו עד שיאמר לו שב, ולא יעמוד מלפניו עד שיאמר לו עמוד, או עד שיטול רשות לעמוד. וכשיפטר מרבו, לא יחזיר לו אחוריו, אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו. רואים פה הרבה דברים שהם באמת מאוד מאוד מגדילים ומקצינים את העניין הזה של כבוד הרב, כי כפי שאמרנו, זה היחס של האדם אל התורה שהוא לומד. וחייב לעמוד מפני רבו משיראנו מרחוק מלוא עיניו, עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך יושב. אם זה רבו מובהק, אז לא מספיק לעמוד בתוך ארבע עמות, אלא מרגע שהוא רואה אותו, עד שהוא לא רואה אותו. וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. כל חג ללכת להקביל את פני הרב, כלומר לבקר אותו. המקור של זה הוא מהאישה השונמית שהלכה אל אלישה, ואז בעלה אומר לה, מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת? אז יש פה דבר קצת מוזר לכאורה. כי הגמרא אומרת שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, אבל היא מביאה את הפסוק, מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת, כלומר כאילו שהמנהג היה ללכת כל ראש חודש וכל שבת. אז איך זה מתיישב עם מה שאומרים חכמים? אז יש באמת עוד דוגמאות כאלה. חכמים רצו לתקן תקנה של כבוד הרב שהיא להקביל את פני הרב ברגל. ברגל, שלוש פעמים בשנה, ללכת להקביל את פני הרב. אבל, בתור הסמכת לעניין, מביאים את המנהג שהיה נוהג בזמן הנביאים, בזמן אלישע, שהיו הולכים אל הרב בימים המקודשים, או בשבת, או בראש חודש. זה לא היה איזה חובה, היה מנהג כזה, שהיו הולכים בימים שהם ימי קודש. באים חכמים ואומרים, אנחנו קובעים כחובה את הרגל, על סמך. אותו נוהג שאנחנו מוצאים בפסוק, אנחנו קובעים כחובה את העניין של לכל הפחות ברגל להקביל לפני הרב.
למה הם שינו מהנביאים?
בבקשה? לא הבנתי.
למה הם שינו מהמנהג של הנביאים?
למה לשנות? כי כנראה שזה לא היה חובה, זה היה נוהג.
לא, מסכימים עם הנביאים.
כן, אבל זה כנראה יותר מדי הדרישה הזאת שבן אדם כל שבת או כל ראש חודש אלך. חכמים אמרו שהם, מבחינתם, הם קובעים כתקנה את העניין של הקבלה ברגל. מי שיכול יותר, אז יותר, אבל חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. הם לא רצו לקבוע כחובה את מה שמוצאים שם כמנהג שהיה בזמן הנביאים. יש גם יש דוגמאות נוספות לדברים כאלה שחכמים קובעים איזה דין, הם מביאים לו מקור מפסוק שבדרך הסמכתה, שהוא לא בדיוק אומר את הדין שהחכמים אומרים, אלא הם קובעים את הדין לפי מה שנראה להם. למשל, אתן לכם עוד דוגמה. למשל, כתוב שעשו, כלומר, חכמים אסרו לאכול ולשתות לפני התפילה בבוקר. כן? אסור לפני תפילת שחרית לאכול או לשתות, מזמן שהגיע זמן התפילה, עוד חצי שעה לפני כן. אומרים חכמים ש... מים מותר לשתות. למה? כי המקור של הדין הזה שהביאו בשביל ללמד את האיסור הזה, הוא הפסוק, באותי השלחת אחרי גבך. אז חכמים אומרים, באותי השלחת אחרי גבך, אחרי שנתגאה זה, מקבל עליו עול מלכות שמיים. כלומר, אם אדם קודם כל יושב לאכול ולשתות, ואחר כך הוא מתפלל, אז זה מבחינת אותי השלחת אחרי גבך. אומרים, אומרת ההלכה, שאם זה מים, לשתות מים כי אתה צמא, זה מותר. למה? כי שתיית מים זה לא דרך גאווה. כלומר, זה פשוט שאדם צמא, הוא לא יכול להתפלל, לא מתפלל ביישוב הדעת, אז אומרים, לשתות מים זה לא אכילה, זה לא אכילה או שתייה דרך גאווה. אבל בפסוק כתוב, ואותי שלחת אחרי גבך, לא כתוב אחרי גאיך. בגמרא כתוב, אל תקריא גבך אלא גאיך, אחר שנתגאה זה, מקבל לבוא למלכות שמיים. אחרי גבך, מה זה גבך? זה הגוף שלך, כן? אז גם מים זה בשביל הגוף. בכל זאת, מים לא אסרו. למה? כי חכמים רצו לאסור רק דבר שהוא דרך גאווה. אז הם הסמיכו את זה לפסוק שלפי פשוטו משמע כאילו כל דבר שהוא צורך הגוף. אבל בפועל, חכמים אומרים לא, רק אכילה ושתייה שהיא דרך גאווה. דבר אחר שהוא צורך שהוא לא דרך גאווה, כן מותר. אז למשל, לרחוץ את הפנים לפני התפילה, ודאי שמותר. זה גם כן עיסוק בגוף, זה גם כן משהו שהוא צורך הגוף. או לצחצח את השיניים, מותר. לא כל דבר שהוא מתאים ללשון המילולית של הפסוק, חכמים אסרו. הם רצו לאסור רק דבר שהוא דרך גאווה. למרות שבפסוק כתוב, אחרי גבך. כי זה מה שהיה נראה לחכמים שראוי לעשות. אז זה את הדבר כאן. בפסוק כתוב לא חודש ולא שבת, אבל חכמים לא רוצים לתקן תקנה שכל חודש שבת ילכו להגביל את בני הרב. הם רצו לתקן פחות מזה, להקל יותר, להגיד, בסדר, לפחות ברגל. אז הם משתמשים בפסוק, אבל עושים את מה שהם רוצים. כי בעצם זה מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, הפסוק הוא רק אסמכתא.
יש הסכמה, כאילו.
בבקשה?
זה
לא מדויק, לא הסכמה מדויקת, כי אחרי גבך, משמע שכל דבר שאתה עוסק בגוף, אסור. הדוגמה פה,
יש הסכמה לרעיון עצמו.
בוודאי שיש הסכמה, אבל חכמים לא מחייבים יותר מאשר שלוש פעמים.
זה הרבה יותר המינון.
כן, נכון, נכון. כן, אז זה לגבי הרגל. עכשיו, אין חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב. בפני הרב, בנוכחותו של הרב, לא חולקים כבוד לתלמיד שלו. למשל, אם יושבים בשיעור אצל רב, ונכנס אחד מהתלמידים שהוא יותר בכיר מאשר התלמידים הרגילים, אז לא קמים בפניו בשביל לכבד אותו, מפני שזה בנוכחות הרב. לא חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב. אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד. אם הרב בעצמו נוהג לכבד את התלמיד, אז באותם דברים שהוא מכבד את התלמיד, אז גם מותר לתלמידים לכבד את ה... למשל, אני זוכר מעשה שהיה שבשיעורים של הרב צבי יהודה זצ"ל, אז היו תלמידים מסוימים, מהמבוגרים ביותר, מהחשובים ביותר, שהוא היה קם בפניהם. כשהם היו נכנסים הוא היה קם. ככה קצת, מתרומם. אז אתה רואה שהרב מכבד את התלמיד, אז מותר כמובן גם לך לכבד אותו. אבל אחרת, אז לא חולקים כבוד לתלמיד לפני הרב. כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו. לא צריך להתבייש לעשות שימוש. תלמידי חכמים, כתוב, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. שנאמר, הנה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. מה מתארים אותו? שהוא יצק מים על ידי אליהו. אלישע הנביא היה תלמיד של אליהו הנביא, ולא אומרים אשר למד אצל אליהו, אשר קיבל מאליהו, אשר יצק מים על ידי אליהו. אז אנחנו יכולים לחשוב שיצק מים פירושו, זה מין ביטוי ציורי כזה, שבעצם הכוונה שהוא למד אצלו. אבל חז"ל אומרים, לא, יצק מים, כי פשוטו, הוא היה יוצק על ידיו מים כשהיה צריך ליטול את הידיים. כלומר, שהוא שימש אותו. וזאת הגדולה, כי אם אדם מתבטא לרע ומשמש אותו כמו שעבד משמש את רבו, אז סימן שהוא קשור אליו, וסימן שהוא באמת מקבל ממנו, ושהוא לומד ממנו. אם זה אחד שהוא לא מתייחס אליו התייחסות של כבוד כזה גדול, אז גם התורה שהוא לומד תהיה פחות משמעותית.
לא, אבל איך זה מצד הרב? זה לא... איזה רב רוצה שתלמידים
שלו? תראה, זה עניין של... זה תלוי תרבות, כל העניין הזה. נגיד, לעשות כוס תה לרב, זה דבר שהיינו מבינים אותו. זה לא היה נראה לנו מוזר. אם מישהו היה מכין כוס תה לרב, היו אומרים, לא, אני לא רומז לשום דבר. היינו אומרים, יפה מאוד, באמת נחמד. אז בזמנם, גם לקשור לו את הנעליים, זה גם היה מקובל. היה מקובל. אז... יש דברים שאולי באמת בימינו, אם מישהו ילך לקשור לרב את הנעליים כשהוא לא ביקש ממנו, אז אולי זה יפריע לו אפילו.
לא, אני לא חושב על איזה רב שהוא ימין על מישהו, תיקח את זה, תעשה ככה.
תלוי באיזה מצב. קודם כל יש מצבים שבן אדם קשה לו.
אם הוא מציע איזה...
אם הוא חולה, אם הוא חלש.
לא כמו איזה, זה לא...
טוב, נכון, אבל...
זה ממש אחד שאתה תפקיד חולה, אבל הרב, זאת אומרת, ממש...
העבד זה מלאכות שהן לא לעבוד בגינה. הכוונה פה בדברים שמשמשים אותו באופן אישי. כן, זה באופן אישי, כאילו להגיש לו משהו, לתת לו, לעזור לו. כן, העניין שכמו עבד זה פשוט להדגים את העניין שמדובר על שירות. אז אתה אומר, מלאכות כאלה, אל תחשוב שהכוונה רק לדברים רוחניים, הכוונה לדברים גשמיים, כי פשוטו. כן. מותר, ודאי, זה אפילו יפה, אבל זה לא חובה, כי סך הכל דברים שעולים כסף, דברים שהם ביטול של מלאכה, זה כבר משהו אחר, זה לא חובה לעשות את זה. אם אדם יעשה את זה לרבו בהתנדבות, אז תבוא עליו ברכה, זה מאוד יפה. אבל הוא לא חייב. פה מדברים על דברים של איזה שירות קל, משהו קטן שאדם עושה בלי שזה דורש ממנו שעות. אבל לבוא לעבוד, להתקין לו בבית מזגן, זה יכול להיות שזה יום עבודה, אז הבן אדם לא חייב להפסיד יום עבודה. אם הוא יעשה את זה, זה יפה מאוד. כאן מדובר על שירות אישי, פשוט, ברמה של משהו שלוקח שניות, אז זה כבוד שאתה מכבד אותו בזה שאתה עושה לו את השירות הזה. ואם היה במקום שאין מכירים אותו, התלמיד הזה היה במקום שאין מכירים אותו, ולא היו לו תפילין על ראשו, וחש שמה יאמרו עבד הוא, אינו נועל לו מן הלא ולא חולצו. כלומר, אם הוא באמת חושש שהדבר הזה הוא לא... הוא עד כדי כך לא מכובד שיחשבו שאולי הוא באמת עבד, אז הוא לא צריך לעשות את זה כמובן. וכל המונע תלמידו מלשמשו, מונע ממנו חסד. הוא פורק ממנו יראת שמיים. אם הרב לא נותן בשום אופן לתלמיד לעשות לו משהו כזה, הוא מונע ממנו חסד. כי זה טוב לתלמיד לבטא את הכבוד שלו גם בצורה הזאת. בבקשה? לא, אבל הוא מונע ממנו חסד, כי התלמיד הזה על ידי כך יקבל יותר, על ידי כך יקבל יותר תורה ויראת שמיים, הוא מונע ממנו את החסד. וכל תלמיד שמזלזל בדבר מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. כבר אמרנו שבעצם הוא קש כבוד הרב לכבוד השכינה, כי כתוב את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. היראת שמיים היא עוברת דרך בני אדם הרבה פעמים. אתה מקבל את היראת שמיים בזה שאתה מכיר בן אדם, שאתה נקשר לבן אדם שהוא אדם גדול, שהוא אדם שהוא ממלא אותך בכוח רוחני. אז ממילא יש קשר בין כבוד רבו לבין כבוד השכינה. אם אתה מזלזל בכבוד רבך, אז אתה גם כביכול מזלזל בכבוד השכינה, ולהפך. ראה את רבו עובר על דברי תורה, מקרה שהוא רואה שהרב מתנהג באיזה עניין לא כהלכה, אומר לו, לימדתנו רבנו כך וכך. אז הוא לא אומר לו, הרב זה לא בסדר, אלא בלשון מנומסת, הוא אומר לו, לימדתנו רבנו שזה וזה דבר שהוא אסור, או דבר שהוא חובה וכדומה. וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, אומר לו כך לימדתנו רבנו, ולא יאמר דבר שלא שמע מרבו עד שיזכיר שם אומרו. כלומר, אם זה מישהו אחר שהוא שמע ממנו, אז הוא צריך להגיד ממי הוא שמע. זה גם כן כבוד הרב. וכשימות רבו, קורא הכל בגדיו עד שהוא מגלה את ליבו ואינו מאחל לעולם. הקריאה צריכה להיות כמו על רבו מובא, כמו על ההורים. כמו על ההורים, לא מספיק לקרוא את הבגד העליון, אלא צריך לקרוא עד הבגד התחתון, עד שיגלה את ליבו. באמת דברים אמורים ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חוכמתו. אבל אם לא למד ממנו רוב חוכמתו, הרי זה תלמיד חבר, ואינו חייב בכבודו בכל הדברים האלו. אבל עומד מלפניו, וקורא עליו כשם שהוא קורא על כל המתים שהוא מתאבל עליהם. בזמן חז"ל היה ככה נוהג הלכה למעשה, שהאדם היה קורא על רבו, אפילו על רב שאינו מובהק. אפילו רב שהוא למד ממנו משהו, קורא קריאה כשהוא נפטר. אבל בזמן הזה זה לא נהוג. כתוב בשולחן ערוך שבימינו לא נוהגים ככה. יש כמה דברים בהלכות אבלות שכתוב שלא נוהגים כך בזמננו. כנראה שההחמרה בהלכות אבלות הייתה יותר מדי קשה, יותר מדי, גם קשה מבחינה חומרית וגם מבחינה נפשית. בזמן חז"ל מנהגי אבלות היו יותר חזקים, יותר חמורים. ויש כמה דברים שבשולחן ערוך כתוב, בימינו לא נוהגים כך, בימינו לא נוהגים כך. יכול להיות שחכמי הדור הגיעו למסקנה שצריך להקל קצת בעניינים של אבלות, כי הכל זה מדרבנן, אין פה הלכות דאורייתא. ויש דברים שפשוט המצב הקשה של הגלות גרם לזה שהיו מספיק צרות, לא היה, אי אפשר היה עוד לעשות מכל דבר אבל גדול, ועם כל מיני מנהגים שהם קשים. אז הקלו בכמה עניינים של אבלות. בין השאר גם עניין של קריאת הבגדים, זה גם אפילו עניין של הפסד ממון, כי בן אדם שקורע את הבגד, הוא מפסיד את הבגד, אז מה, יש לאנשים בגדים רזרביים, היום אולי הולכים, קונים בשקל איזה חולצה. אבל פעם לבן אדם לא היו יותר מדי בגדים להחלפה, אז אמרו, שב אל תעשה. אבל על רבו מובהק, בוודאי שצריך לקרוא. העיקר הדין הוא שאפילו לא למד ממנו, אלא דבר אחד, בן קטון, בן גדול, עומד מלפניו וקורא עליו. שקוראים קריאה. אבל כפי שאמרנו, היום, גם מי שקורא על רבו מובהק, זה כבר משהו שמעיד עליו שהוא תלמיד חכם. אמרנו שגם העניין של רבו מובהק היום הוא לא כל כך פשוט. אבל היו באמת מקרים שבהם יחשיבו רב מסוים לרב מובהק וקראו קריאה. כשנפטר הרב ציודה במרכז הרב, אני חושב שרוב התלמידים קראו את הבגד ממש, אולי לא רוב, אבל הרבה קראו. וכל תלמיד חכמים שדעותיו מכוונות, אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, אף על פי שלא למד ממנו כלום. עכשיו הוא אומר עוד דבר. אתה נמצא ליד מישהו שהוא גדול ממך, אז אל תביע את דעתך, תשתוק. זה יותר מכובד שאדם מתנהג בענווה ליד מישהו שהוא גדול ממנו. אם יש במצב שבו חברים מדברים או אנשים שהם שווים, בסדר, אז כל אחד יגיד דעתו. אבל אם יש חבורה שעומדת, ויש שם אחד שהוא תלמיד חכם יותר מאחרים, לאחרים מוטב שישתקו, למרות שהם לא חייבים בכבודו, הם לא למדו, הם לא תלמידים שלו, אבל אדם שהוא בעל דעות מכוונות, כלומר בעל מידות מכוונות, אינו מדבר לפני מישהו גדול ממנו בחוכמה. הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו, או באחד מהם, לכל תלמידיו, או לאחד מהם, הרשות בידו. כל זה תלוי ברב שהוא יכול למחול על כבודו. הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. ואף על פי שמחל, חייב התלמיד להדרו. אפילו בשעה שמחל. כלומר, מה זה להדרו? לקום בפניו. לפחות זה. זה אי אפשר לוותר, כי לקום בפניו זה דין תורה. יש דין תורה שמפני צבא תקום והדרת פני זקן. אז את זה, אפילו שהרב אומר שהוא מוכל, התלמיד אסור לו לוותר על זה. אבל דברים אחרים, מכל הדברים הקודמים, אם הרב אומר בפירוש שהוא מרשה, אז מותר לעשות אותם. וזה תלוי במחילה של הרב. כמו גם לגבי אב, לגבי הורים. ההורים שמחלו על כבודם, גם כן, כבודם מחול, הם יכולים להגיד, זה אני מרשה לך, תעשה ככה, תעשה כך, בדברים שהם לכאורה אסורים, אבל אם האב מרשה, אז הוא מרשה. כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. כך אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך. ככה הגרסה של הרמב״ם. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך. ושל חברך כשל רבך, ושל רבך כמורה שמיים. אז הרמב״ם גורס שם במשנה שצריך להתייחס לתלמידים כאילו הם חברים. כמובן שכשכתוב כשם שהתלמידים חייבים לכבד את הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו, זה לא הכוונה באותה רמה בדיוק. כי אז הרב הופך לתלמיד והתלמיד הופך לרב. אלא התלמידים צריכים לכבד את הרב בכבוד של רב. והרב צריך לכבד את התלמידים כאילו שהם חברים שלו, כלומר שהם לא לתת להם הרגשה שהם קטנים. הוא צריך לכבד אותם, הוא צריך לתת להם הרגשה טובה, לקרב אותם, לכבד אותם. איך כבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך? וצריך אדם להיזהר בתלמידיו ולאוהבם, שהם הבנים המהנים בעולם הזה ולעולם הבא. זה דבר נפלא. התלמידים מהנים את הרב. זה לא רק שהרב מוסיף לתלמידים. התלמידים מוסיפים לרב. כפי שהוא מיד אומר, התלמידים מוסיפים חוכמת הרב ומרחיבים ליבו. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מחברי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. כשם שעץ קטן מדליק את הגדול, כך תלמיד קטן מחדד את הרב, עד שיוצאים ממנו בשאלותיו חוכמה מפוארה. זה דבר מאוד ידוע לכל מי שמלמד. הוא למד משהו, הוא הכין את השיעור, אבל ברגע שהוא בא לכיתה וצריך להסביר, אז הוא רואה שיש דברים שעכשיו רק הוא מבין אותם. עכשיו רק הם התבררו לו. למה? כי האינטראקציה הזאת שבין רב לתלמיד היא יוצרת מצב שהוא לא קיים כאשר הרב לומד בעצמו. כשאתה לומד עם עצמך, אז נדמה לך, פחות או יותר, אתה מבין, אז יסתדר לך בראש. אבל שאתה צריך להסביר את זה, ושמישהו ישאל אותך שאלות, יקשה עליך קושיה ויחדד את הדברים, אז אתה תבין את זה יותר טוב. אז לכן, התלמידים הם לא סתם מקבלים, הם גם נותנים. הרב נותן לתלמידים, והתלמידים נותנים לרב. ולכן הוא צריך לכבד אותם, הוא צריך להתייחס אליהם, כאילו הם חבריו, ולאהוב אותם, שהם הבנים המהנים בעולם הזה ולעולם הבא. הם גם עוזרים לרב בענייני העולם הזה, כמו שראינו מקודם, וגם בענייני העולם הבא, כי הם בסך הכל מרחיבים את חוכמתו ומוסיפים לו בתורה שלו. יש עוד דבר שרב שהוא מלמד, אז הוא בדרך כלל גם ככה מטיף מוסר לתלמידים, אומר להם איך צריך להתנהג, איך צריך לקיים את המצוות, וזה משפיע גם עליו. היו מגדולי המוסר שהיו אומרים שכשהם היו צריכים לתת שיחת מוסר, לדבר, לומר מוסר בפני אנשים אחרים, אז הם היו אומרים, אתה תדעו לכם שאני אומר את זה לעצמי. המוסר שאני אומר הוא לא בשבילכם, הוא בשבילי. היו ככה מגדלי המוסר שהיו מרגישים את ההרגשה הזו. כאילו מה, אני בא להטיף להם מוסר, אני צריך לחשוב מה, אם אני מקיים את הדברים האלה שאני אומר. אז ממילא הסיטואציה הזאת שבה הוא צריך להגיד לאחרים, היא בעצם גורמת לו לאיזו התעלות מוסרית, לאיזה חשבון נפש. כי אז הוא פתאום מרגיש, רגע, מה, אני מטיף מוסר לאחרים, ואני כבר כן עושה את כל הדברים האלה, אני כן מתנהג כמו שצריך. אז ממילא המצב הזה שבו הרב נותן לתלמידים, הוא גורם לו בעצם לטובה במובן הרוחני, ולכן הוא אומר, המהנים התלמידים מהנים את הרב גם לעולם הבא. העולם הבא של הרב תלוי בתלמידים. זה לא שהרב הוא מושלם, והוא רק מעניק. בזה שהוא מלמד, הוא גם מקבל. כל תלמיד חכמים מצווה להדרו, אף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה שקנה חוכמה. מה שכתוב והדרת פני זקן, זה הולך על כל תלמיד חכם. ומהמתי חייבים לעמוד לפני החכם, מי שיקרב ממנו בארבע אמות, עד שיעבור מכנגד פניו. אם זה לא רבו, אז הדין של קימה בפני תלמיד חכם, זה מארבע אמות עד שהוא עובר... עד שהוא עובר אותך. מי שהגיע לארבע אמות ועד שהוא עבר אותך. עבר אותך אפילו פחות מארבע אמות. כלומר, מאז שהוא מתקרב אליך במרחק ארבע אמות, ועד שהוא עבר אותך. אז בקטע הזה צריך לעמוד. כן.
לגבי הקשור גם לכאן, לפרק הקודם, מתי שהוא למד עם הדבר,
כן.
ושצריך לעמוד בפניו, זה קודם כל בימינו גם. לגבי הקריאה הרב אמר שלו, לגבי לעמוד, זה כן?
כן.
זה גם אם לא תלמיד חכם, זאת אומרת, חבר ללמד את השני דבר אחד. כי כאן הוא אומר, כל תלמיד חכם מצווה להדרו, אפילו שלא רבו, בלי קשר ללימודים.
כן.
וכל מיני דבר הזה שהוא לימד אותו דבר אחד, אז זה גם לא תלמיד חכם, גם אדם פשוט.
כן, כן, אני מבין מה אתה שואל, וזאת שאלה טובה, כי אם אנחנו אומרים שהוא אפילו לא למד ממנו אלא דבר אחד, עומד מלפניו, אז אם הוא היה בעצמו תלמיד חכם,
אז
גם בלי זה הוא צריך לעמוד לפניו. משמע שאפילו שהוא לא תלמיד חכם, אלא שאני למדתי ממנו, הוא לא תלמיד חכם בגדר האובייקטיבי, אבל אני למדתי ממנו אפילו משהו, אני צריך להדר אותו, לעמוד בפניו. כתוב באמת בגמרא שהם היו עומדים זה בפני זה, התלמידים היו עומדים זה בפני זה. כלומר שאלה שלמדו, חברו אותה אחד עם השני, אז כיוון שוודאי שלמדת ממנו מהחברותה שלך כמה וכמה דברים, אז ככה נהגו באמת, שהם עומדים הידור מסוים אחד בפני השני. באמת לא ברור לי לחלוטין אם זה ככה הלכה ממש, הלכה למעשה, צריך לבדוק את זה בשולחן ערוך. אבל יש דבר כזה, יש דבר כזה, שלעמוד בפני מי שלמדתם ממנו, אפילו אם הוא לא בגדר של תלמיד חכם שצריך לעמוד בפניו, מצד זה של ההלכה הזאת של מי שלמדת ממנו, אתה צריך להדר אותו.
זה נכון לכאורה שזה משכתוב ברמב"ם לפחות?
בבקשה?
לכאורה ככה זה יוצא.
כן, ככה משמע פה, כן. שאפילו שהוא לא תלמיד חכמים, אם למדת ממנו, אז אתה צריך להדר אותו. כן. אין עומדים מפניו, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר תקום והדרת, כי מה שיש בה הידור, לא במקום שהוא לא מכובד, שם אין הידור בדבר, ולכן שם לא צריך לעמוד. ואין בעלי אומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתן, שנאמר תקום והדרת. מה הידור שאין בו חסרון כיס? אף כמה שאין בה חסרון כיס. כלומר, המושג של ההידור זה מושג שהוא עניין של כבוד, הוא לא עניין של הוצאה כספית. אני לא צריך להפסיד כסף בשביל הדבר הזה. אז אם אדם הוא באמצע עבודה, באמצע המלאכה, והוא בשביל, כשעובר תלמיד חכם, הוא צריך יהיה לעמוד ולהפסיק את העבודה, וכמובן שזאת הפסקה שהיא גורמת לו לאיזה ביטול זמן, לא שהוא יכול לעמוד תוך כדי שהוא עובד, אז לא חייבים לעמוד. רק הידור שאין בו חסרון כיס. ומניין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראהו עד שלא יעמוד מפניו? תלמוד לומר ויראת מאלוקיך. כל דבר שהוא מסור ללב, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. לפעמים אדם יכול לרמות את עצמו, יותר מאשר לרמות אחרים, לעשות את עצמו כאילו שהוא לא רואה. אז הוא לא נותן לחכם להרגיש שהוא מזלזל בו, אלא הוא פשוט לא ראה אותו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע אם ראית אותו או לא ראית אותו. וכשכתוב יראת מאלוקיך, אז זה כתוב על מקרים כאלה, שאדם יכול לגנוב את דעת המקום כביכול. להגיד, אני לא ראיתי, לא ידעתי, לכן לא קיימתי את המצווה. אבל התורה אומרת, ויראת מאלוקיך. הקדוש ברוך הוא כן יודע, אם אתה באמת היית פטור, או שאתה רק גנבת את הדעת, ועשית את עצמך כאילו שאתה פטור. אז כל דבר שהוא מסור ללב, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. למשל, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך. זה דבר שאדם יכול להעלים אותו, לעשות איזה מין כאילו שהוא לא הרגיש, הוא לא ידע, אבל העיוור הרי לא רואה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה. זה דבר המסור ללב. אין ראוי לחכם שיתריח את העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קצרה ומתכוון שלא יראה אותו אחד, כדי שלא יטריחו לעמוד, לא יטריחו לעמוד. והחכמים היו מקיפים והולכים בדרך החיצונה שאין מכיריהם וצביעים שם כדי שלא יטריחו. ההתנהגות הנכונה של התלמיד החכם, למרות שצריך לקום בפניו, שהוא ישתדל כמה שפחות שיקום בפניו. כלומר, שלא יבוא ויעבור מול בני אדם באופן שיגרום להם להצטרך לקום, אלא להפך, ישתדל להתחמק, ללכת מסביב כדי שלא יצטרכו לקום בפניו. לא להטריח את בני אדם. רוכב הרי הוא כמהלך. וכשם שעומדים מפני המהלך, כך עומדים מפני הרוכב. אם מישהו עובר ברכיבה, בזמנם זה היה על בהמה, בזמננו זה יכול להיות גם במכונית, אז צריך גם כן לקום בפניו. שלושה שהיו מהלכים בדרך, הרב באמצע, גדול ממינו, קטן משמאלו. הדרך המכובדת היא שהרב ילך באמצע בין שני אנשים, וביניהם הגדול מימין והקטן משמאל, אם יש רק שניים, כלומר הרב עם עוד אחד, אז הרב בצד ימין והתלמיד בצד שמאל. הרואה חכם אינו עומד מלפניו עד שיגיע לו לארבע עמות, וכיוון שעבר יושב. למה הוא חוזר על זה? כי הוא מיד אומר דברים שונים לגבי אנשים שונים. ראה אב בית דין, ראה את האב בית דין של הסנהדרין, עומד מלפניו מי שיראינו מרחוק מלו עיניו, אפילו שהוא לא רבו מובהק, אבל כיוון שהוא אב בית דין, ואינו יושב עד שיעבור מאחריו ארבע עמות. ראה את הנשיא, נשיא הסנהדרין, עומד מלפניו מלוא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו, או עד שיתכסה מעיניו, שזה כמו רבו מובהק. נשיא הסנהדרין הוא נקרא רב מובהק של כל עם ישראל. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אפילו נשיא, לא רק רב, אפילו נשיא הסנהדרין יכול למחול על כבודו. האדם היחיד שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול, מי הוא?
מלך.
מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל אפילו נשיא הסנהדרין יכול למחול על כבודו. כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שאומר להם שבו. כשאב בית דין נכנס, עושים לו שתי שורות עומדים, מכאן ומכאן, עד שנכנס וישב במקומו, ושאר העם יושבים במקומם. כלומר, יש בית כנסת או בית מדרש או איזה מקום שיושבים בני אדם, אז כשהנשיא נכנס, רק השורות, סליחה, כשבאב בית דין נכנס, אז רק השורות שהוא עובר על ידן צריכות לקום. כלומר, אלה שמאחוריו, הרי אמרנו שבעצם כשרואים אב בית דין צריך לעמוד מלפניו, אבל מי שיראינו, אבל מי זה שיראינו? אלה שיראינו במקרה הזה זה השורות שסמוכות לו, לא כל בית הכנסת. כשהנשיא נכנס, אז הדין הוא שכל בית הכנסת צריך לעמוד. אבל כשאב בית דין נכנס, אז רואים אותו, זה נקראים אלה שהם השורה שסמוכה לו משני הצדדים. ושאר העם יושבים במקומה. חכם שנכנס, חכם רגיל, כל שיגיע לו בארבע עמות, עומד מלפניו. אחד עומד ואחד יושב עד שנכנס וישב במקומו. טוב, אנחנו עומדים כאן בזה. אני חושב שאת ההמשך של הלכות תלמוד תורה עד סוף הלכות תלמוד תורה, זה עוד פרק אחד וחצי, אנחנו כבר לא נלמד ביחד. יש כאן פשוט הלכות שקשורות מה הדין של מי שמבזה תלמיד חכם, נוהג בצורה שאינה ראויה, בצורה גסה, אז יש עניין של נידוי, איך מנדים, על מה מנדים, איזה מקרים מנדים, זה פחות נוגע לנו כרגע, וגם אפשר לקרוא את ההלכות האלה בעצמכם, ובעזרת השם נתחיל בפעם הבאה את הלכות עבודה זרה, פרק ראשון, ששם יש דברים מאוד עקרוניים בענייני אמונות ודעות. שנה טובה ומבורכת.